אהלן, ברוכים הבאים לפרק השמיני של העונה השנייה של הפודקאסט דברים שרואים מהביג בן. כרגיל משני צידי המיקרופון נמצאים ברמת גן, אוריה בר מאיר, אהלן אוריה.
היי גיא.
כמובן בעל הבלוג יס מיניסטר, וכאן בקרוקסטון של יד קמברידג' גיא שפר, מחבר הספר בחזרה לנקודת המוצא. ואני יודע שהבטחנו שנדבר היום על מעמדות, אבל אנחנו החלטנו על שינוי קל בלוז לקראת החגים המתקרבים עלינו טובה, כלומר חג המולד ונירי וכל מה שקשור בזה. החלטנו היום לדבר קצת על דת וההיסטוריה של דת בבריטניה ועל קריסמס וכל החגים ומה זה אומר באנגליה. נדבר כמובן גם קצת על עניינים אקטואליים שיש כאן לא מעט, ואת הפרק על המעמדות נעשה בפעם הבאה. ולפני שאנחנו עוברים לדבר באמת על הדת וכל זה, רק נזכיר ש... אוריה הזכיר לי שהשבוע הפודקאסט, היום בעצם, הפודקאסט חוגג שנה להיווסדו, אז זה מגיע לנו מזל טוב, ונקווה שיהיו עוד שנים רבות וארוכות. אז אוריה, בוא תספר לנו קצת על, על הדת, שאנחנו מדברים על הדת, אנחנו מדברים בעיקר על הדת השלטת, הדת הנוצרית באנגליה, הכנסייה האנגליקנית, ואיך כל זה התחיל.
Yeah, אז באמת הכנסייה האנגליקנית זה... בעצם מוסד מדיני בבריטניה, המלכה היא ראשת הכנסייה האנגליקנית, לראשי הכנסייה האנגליקנית, אחרי בישופים ובישופים, אז יש מקומות שמוקצים להם בבית הלורדים בכל עוד הם בתפקיד. כלומר, זה ממש מוסד שהוא חלק מהמדינה, זה לא, אתה יודע, הכנסייה הקתולית שהיא כביכול לא חלק מהמערכת המדינית. אבל בואו ניכנס קצת לאיך היא נוסדה בקצרה, כי באמת... אפשר רק על זה לדבר שעתיים. אז בגדול, עד שנוסדה הכנסייה האנגליקנית, אז אנגליה הייתה בעיקר מושפעת ממה שקרה בכנסייה האפיפיורית, הקתולית ברומא, בוותיקן, ואז הגיע במאה ה-16 הנרי השמיני, שהוא מאוד מוכר בין השאר, כי היו לו שש נשים שלמעט האחרונה כל אחת... מצאה לגורל לא מאוד מזהיר. אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב את השיר של תוכנית ה-BBC Horrible Histories, שנקרא Divorced, Beheaded and Die, שזה די ממצא את מה שעלה בגורלן של האנשים שלו. הנרי השמיני רצה להתגרש מאשתו קת'רין מאראגון, כי היא לא הביאה לו בנים זכרים, זו הייתה ככל הנראה הסיבה שהובילה אותו לעשות את זה. הסיבה שהוא... הציג, בעצם על סמכה הוא ביקש מהאפיפיור קלמנס השביעי שיבטל את הנישואים, הייתה שהיא הייתה נשואה קודם לאחיו המת, שזה לא היה לפי חוקי הכנסייה, אמנם יש ייבום ביהדות, אבל בנצרות זה היה אסור, ולכן הוא ביקש שהוא יבטל את הנישואים שלהם, וקלמנס לא הסכים לזה, למרות שזה היה מאוד מקובל שהאפיפיור נאתר לבקשות כאלה, פשוט הוא נפל בשבי של קרל החמישי ממלך מהיבשת, והוא מאוד לא אהב את הדברים האלה, ולכן הוא לא עז למרות את פיו, והוא החליט שהוא לא נותן להנרי השמיני את מבוקשו, וזה הביא את הנרי השמיני למסקנה שהוא צריך כנסייה משלו. עכשיו, זה גם סידר איזשהו עניין אחר, שהיה בעייתי עד מלחמת 30 השנה, שזה הדואליות בין המקום של הכנסייה למקום של השליט, בכל מדינה ובכל נסיכות.
כי את התחרות זה... ביניהם, מי מכריע ב... לפחות בעניינים דתיים כאלה ואחרים, מי העליון.
בדיוק. אז ברגע שהמלך הוא גם ראש הכנסייה, פתרת את הבעיה. בעצם הוא העביר שורת חוקים בשביל שהוא יוכל... בעצם פשוט להתגרש מאשתו, לבטל איתה את הנישואים יותר נכון, וככה זה מתחיל, הוא עדיין נותן לזה איזשהו מבנה קתולי, כן? עדיין יש לך היררכיה, ועדיין שומרים את הסקרמנטים שיש לך בנצרות הקתולית, וכל הדברים האלה. אחריו, כשהוא מת, אז הבן שלו, אדוארד השישי, שבא מאשתו השלישית של הנרי, הוא התחיל לעשות גם רפורמות משלו, שהיה להם אלמנט יותר פרוטסטנטי, לא ניכנס עכשיו לעיקרי ההבדלים בין הפרוטסטנטיות לקתוליות, אבל הוא מכניס לזה עוד אלמנטים, מה שיוצר, מתחיל ליצור בכנסייה האנגליקנית איזשהו שילוב בין קתוליות לפרוטסטנטיות. בהמשך באה המלכה מרי, קיבלה יותר מאוחר את השם בלאדי מרי. כן. היא הייתה
קתולית. על שמה גם נדמה לי הבלאדי מרי הקוקטיילים, אני לא יודע, שלא מתעגבניות.
כמובן. היא הייתה קתולית חזקה, היא בעצם החזירה לאחור את הרפורמות של הנרי ואדוארד, והלכה למעשה ביטלה את הכנסייה הזאת, היא גם רדפה את הפרוטסטנטים שהיו באנגליה, ואחרי הגיעה אליזבת הראשונה, אליזבת הראשונה למעשה מקימה מחדש את הכנסייה האנגליקנית, עם עוד כמה רפורמות משלה, וככה בעצם הכנסייה הזאת מתעצבת. הכנסייה הזאת היא עוד פעם מבוטלת אחרי מלחמת האזרחים באנגליה שהמלוכה מפסידה בה, ובגלל שהכנסייה האנגליקנית מזוהה עם המלוכה, אז מבטלים לא רק את המלוכה אלא גם את הכנסייה הזאת על ידי אוליבר קרומוול, ורק כשצ'רלס השני יחזור וישיבו את המלוכה אז משיבים גם את הכנסייה הזאת. ומאז בגדול אנחנו מדברים על מבנה יחסית יציב, שהוא עדיין מאוד משפיע על כל מיני דברים בממלכה, לדוגמה המקרה של אדוארד השמיני, כן, האחיו של ג'ורג' השישי, שרצה להתחתן עם גרושה אמריקאית, ובסוף נאלץ לוותר על הכתר בגלל זה, זה בדיוק בגלל החיבור הזה בין הכנסייה לבית המלוכה.
וזה גם הוא היה אמור להיות לא רק המלך, אלא גם ראש הכנסייה, אז... איך יעלה על הדעת שהוא יהיה גרוש, יהיה נשוי לגרושה.
בדיוק, וזה גם מה שהקשה על צ'רלס להתחתן עם קמילה, ובסוף מצאו איזושהי פשרה, אבל בגדול, וכמו שאמרתי קודם, יש להם מקום בבית הלורדים. הנסיבות ההיסטוריות הביאו לזה שהכנסייה האנגליקנית היא לא לגמרי קתולית, היא לא כפופה לאפיפיור, והיא גם לא בדיוק פרוטסטנטית, יש בה אלמנטים משני הצדדים, וכמובן שבבריטה מעבר לזה יש עדיין קתולים שרואים את עצמם ככפופים לאפיפיור, ויש לך פרוטסטנטים, ויש לך כאלה שלא תורכים בכלל לקיים איזשהו מצווה דתית, ומבחינתם חג המולד זה קטע שהוא נטו תרבותי, לא קטע דתי.
כן, שאני חושב שאחת המדינות שהיום הדת בה היא לא מאוד חזקה, נדמה לי שקראתי שמשהו כמו 10-15% הולכים לכנסייה באופן קבוע, אז בין המדינות הנמוכות באירופה לדעתי מהבחינה הזאת, אבל אליזבת היא גם היום ראש הכנסייה האנגליקנית, זאת אומרת זה לא השתנה.
לא, זה לא השתנה, אבל בפועל מי שמנהל את הכנסייה זה הארכיבישוף מקנטרברי,
כן.
ולא המלכה עצמה, זה, אתה יודע, זה קצת כמו שהמלכה נחשבת לראשת הכוחות המזוינים, אבל יש לך בפועל רמטכ"ל ושר כן. הגנה.
אני רוצה לעבור לחגים הנוצריים, אבל לצורך הזה נזכיר עוד בחור אחד שקשור לתקופה הזאת, וזה גיא פוקס. אחד החגים האנגליים החביבים עליהם נקרא גיא פוקס דיי, שנחגג בחמישי לנובמבר, וגיא פוקס היה בחור ממוצא קתולי שחי קצת אחרי אליזבת, בתקופת היורה של אליזבת הראשונה, התחלת המאה ה-17, והוא לא אהב את זה שאנגליה זנחה את הקתוליות, הוא רוצה להחזיר את הקתוליות, הוא החליט שהוא יחזיר, יעשה מרד של קתולים ויחזירו את הקתוליות, וצורך זה הוא החליט לפוצץ את בית הפרלמנט על כל חברי הפרלמנט ועל המלך בזמן שהוא יבקר שם, ולצורך זה הוא חכר איזה מרתף שנמצא בדיוק מתחת לארמון וסטמיניסטר איפה שהיה פרלמנט, ומילא את המרתף הזה בחביות עם חומרי נפץ, ועמד לפוצץ אותו, ואיכשהו מישהו מהעוזרים שלו שלח מכתב למלך, ממש בבוקר, כמה שעות לפני שהיה אמור לפוצץ את זה, והשומרים רצו ותפסו אותו, ואת כל החביות חומר נפץ, וכמובן עינו אותו, והוא הודע בזה, ו... מת בכל מיני עינויים, נדמה לי שבסוף הוא נפל מהמקום שהיו אמורים לתלות אותו, אז הוא חסך לעצמו קצת מהעינויים שהוא היה אמור לעבור, אבל עד היום, היום שבו גילו את המזימה הזאת, 5 לנובמבר, זה יום חג, כן, יש להם את הסיסמה הזאת, remember the 5th of November, ומה הם עושים ביום החג הזה? הם עושים מדורות, זה מין, אין להם יום העצמאות לאנגלים, אז זה מין שילוב של... יום העצמאות עם לג בעומר, זאת אומרת, הם עושים מדורות, אבל זה לא מדורות אישיות, אלא בכל עיר או עיירה יש באיזשהו שטח פתוח מדורה מאוד מאוד גדולה, שאחריה בדרך כלל יש גם מופע זיקוקים, ובחלק מהמקומות, נגיד בקמברידג', מביאים מין כזה לונה פארק נייד, עם כל מיני מתקנים, וכל מה שכרוך בזה, וזה כשהגענו כאן היה בסך הכל אירוע נחמד וחביב, מה שקרה מאז קרו שני דברים, אחד, אימצנו כלב, והדבר השני הוא שאם התרחבו את הטכנולוגיות הפירוטכניקות, הסופרים התחילו למכור כאן זיקוקים לכל דורש, ומיום אחד של מדורה וזיקוקים התחילו להיות כאן, אנשים מתחילים כאן להרים זיקוקים לשמיים, כל אחד מהבית שלו, פחות או יותר מאמצע אוקטובר עד אמצע נובמבר, ואנשים עם כלבים שלא אוהבים זיקוקים, זה סיוט אמיתי. אז חג שפעם אהבתי והיום אני לא כך מתלהב, אבל זה הסיפור של גיא פוקס.
שווה גם להגיד שגיא פוקס הפך לממש סמל של כל מיני מהפכנים ומורדים וואנאבי.
אוקיי.
והמסכות גיא פוקס, כן, שהגיעו לסיבס בוונדטה, אבל באופן כללי זה, יש לך גם את הבלוג הבריטי, גוידו פוקס, שהוא כאילו חתרני תחת תקשורת המדיה, הוא עוסק בפוליטיקה, אבל באופן כללי, המסכות האלה של גיא פוקס הרבה פעמים משמשות כדי להראות איזשהו סימן של מרדנות, ויש לך נראה לי אנונימוס, החבורת הקרים האלה, שגם הסמל שלהם זה המסכת גיא פוקס הזאת.
נדמה לי שקראתי פעם שהשם שלו אחראי להכנסת המילה גיא לשפה האנגלית, גם בתור שם וגם בתור בחור. גיא, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל יכול שאני גם חייב לו מהבחינה הזאת, למרות ש... אצלי זה המקור הוא עברי, אבל לפחות העובדה שהשם שלי מוכר באנגליה, כן. אני רוצה לעבור לדבר קצת באמת, אבל על חגים אחרים. כמו שאמרתי, הרבה מהאנגלים הם לא אנשים דתיים היום, וצריך לומר, יש כאן גם דתות אחרות, הזכרנו את זה קצת בפעם פרק קודם על היהודים ואנטישמיות, ויש גם היום לא מעט מוסלמים, ויש כל מיני עניינים שלא נדבר עליהם היום, של באמת... איך גם דתות אחרות מקבלות מקום בכל מיני... אבל נדבר על דתות אחרות, דיברנו כבר בהקשרים אחרים, והיום אני רוצה באמת להתמקד ברוב של האנגלים ובחגים שלהם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חגים באנגליה, אז יש את קריסמס, או את תקופת הקריסמס, ויש את כל השאר. כי קריסמס, או חג המולד, זה לא חג, זה תקופה, וזה משהו הרבה יותר עוצמתי מכל דבר שאנחנו כישראלים מכירים, וגם אין לו השוואה לשום חג אחר באנגליה. זאת אומרת, לאנגלים יש חוץ מקריסמס, הזכרתי את גיא פוקס, יש להם את איסטר, שזה תכלס סוף שבוע קצת ארוך עם קצת ארנבוני שוקולד, בשנים האחרונות נכנס את הלואין, שזה קצת תחפושות, וילדים עם טריק און טריט, שזה במקור אמריקאי, זה לא היה כאן לפני, לא יודע, 30 שנה, אבל כל אלה זה חגים קטנים, וגם אם לוקחים את החגים הישראלים, אתה צריך באמת לחיות כאן, או גם בארצות הברית אולי, ולראות את ההבדל בין כל החגים האלה, האנגלים והישראלים, לבין קריסמס. קריסמס, אני תמיד משווה את זה לקחת את הילד שלך לאיזשהו גן שעשועים שכונתי, שזה כל שאר החגים, או לעומת שבוע בדיסנילנד, שזה הקריסמס. זה משהו שמתחיל איפשהו באמצע נובמבר, מתחזק מאוד מתחילת דצמבר, ונמשך עד ה-New Year Day, שאחריו מתחיל הדיכאון הגדול של ינואר, שאני אגיד עליו בסוף משהו, אבל זה באמת חודש וחצי שכל המדינה, הכל משתנה וסובב סביב החג הזה. עכשיו, אני אנסה קצת לחלק את זה לכל ההיבטים השונים שבהם אתה נתקל בזה, כי באמת בתור מי שמגיע למדינה ולא חווה את זה, זה די מרתק. אז קודם כל, יש את כמובן את הדבר הכי ויזואלי שבולט, שגם הישראלים שמבקרים כאן מכירים, זה האורות. אז כמובן, הישראלים יודעים ש... על האורות של אוקספורד סטריט, והאזורים האלה של לונדון שמאוד מוארים בקישוטים מאוד יפים, אבל זה מה שקיים לא רק באוקספורד, זה קיים בכל עיר ובכל עיירה, קישוטי הקריסמס ברחובות. עכשיו, כל מה שאני אומר אגב, זה הכל פרי, זה הכל לפני קורונה. בקורונה מלא דברים השתנו, כולל נחגג הקריסמס, ועוד נדבר על זה, אבל נניח, אירוע אחד שקיים היה לפני הקורונה, בכל עיר או עיירה יש את אירוע הדלקת האורות. אחרי שהטכנאים של העירייה תולים את כל האורות האלה, לא פשוט מדליקים אותם עם אחד, אלא עושים במה ואירוע, ומביאים זמרים, בדרך כלל מביאים איזה סלבריטאי מקומי, בסולם של ההיררכיה של קבלת הכבוד של איזה סלבריטאים, אז אם נגיד בראש הסולם יש את הקבלת הבירות או משהו מהמלכה, וקצת אחר כך תואר דוקטור כבוד איזה אוניברסיטה, אז המדרגה הראשונה בסולם זה... רק כשאתה רק סלבריטאי מתחיל הופעת באיזה תוכנית ריאליטי, אם הזמינו אותך להיות זה שמדליק את הלוחץ על השטקר, שמדליק את האורות של חג המולד, אז אתה יודע שאתה כבר סלבריטאי מתחיל. אז זה מתחיל עם האורות שם. עכשיו, מעבר לזה, יש הרבה אנשים שגם עושים מן מסיבת אורות בגינה שלהם, כי אנשים מקשטים חוץ את העץ בתוך הבית, אנשים גם מקשטים את את הגינה שלהם, ויש, שוב, זה תלוי, יש כאלה ששמים סתם איזשהו פס קטן של אורות, יש אנשים בכל רחוב בדרך כלל, יש איזה נודניק אחד או שניים, ששמים שם מין איזה אורגן אורות מטורף בכל החצר, עם כל מיני סנטה קלאוס שמטפס על הגג, וצבעים ואיילים, וסנטה קלאוסים, וכל מה שרוצים, שזה זה באמת, אתה עובר ברחוב אתה, עם האוטו, אתה חייב לעצור רגע ולצלם, להמשיך הלאה, ומתחילים תחרויות, השכן שלו גם כן, לעומת זאת, אם אתה שכן שאין לך כל כך, אתה לא רוצה להכפיל את חשבון החשמל שלך לשלש אותה, אז אתה מרגיש קצת השם שצריך ברחוב, יש רק מין איזה פס אורות כזה. אז זה בקטע החיצוני. עכשיו, אני רק אגיד, לפני שאני אמשיך לכל הדברים האחרים שקורים, שהאנגלים נורא אוהבים לדבר על כל המסורות של קריסמס, וכל הטרדישנל וכל הדברים האלה. בפועל, כמעט כל הדברים שהם חוגגים בקריסמס, כן? לא משנה אם זה העץ, או כרטיסי הברכה, או הקישוטים, או סנטה קלאס והמתנות שהוא מביא כביכול, וכל הדברים האלה, זה הכל תוצרת של המאה ה-19. זאת אומרת, התקופה הוויקטוריאנית לפני זה, לפני 200 שנה, קריסמס היה חג ככל החגים, כמו איסטר, כמו חגים אחרים, היו הולכים קצת לכנסייה, הייתה איזו ארוחה משפחתית, היה חופש מעבודה ליום, וזהו. מי ששינה את כל הדברים האלה, זה בדרך כלל מייחסים את זה לשני אנשים בעיקר, אחד זה פרינס אלברט, בעל של ויקטוריה, שהוא הביא הרבה דברים מגרמניה, כן, הגרמנים תמיד אהבו לעשות מזה בגדיל, אז נגיד כל העניין של העץ, מתנות וקישוטים וכל מיני דברים כאלה, זה הגיע ממנו. השני זה צ'רלס דיקנס, שהיה לו כמובן את הסיפור המפורסם Christmas Carols, שכאן זה ספר חובה בבתי הספר, על איזה טיפוס נרגן כזה ששונא את קריסמס, בן איזה סקרוג' ושאחרי שכל הרוחות של קריסמס באות ומראות לו את הילדות שלו ואת העתיד שלו בגיהנום ונורא מפחידות אותו, הוא חוזר בתשובה ובסוף הספר הוא נהיה המתלהב הכי גדול מקריסמס שחוגג את זה בחיק המשפחה, ובאופן כללי דיקנס הטיף לאנגלים שהם צריכים לקחת את החג הזה יותר בצינות ולעשות ממנו איזשהו באמת מין הפנינג כזה פסטיבלי, והם לקחו את זה ללב, וכמו שאמרתי, מאז, יחד איתו ופרינס אלברט, הם הפכו את זה למשהו הרבה יותר כזה כיפי. כמובן היה גם הרבה יבוא של מסורות מכל מיני מקומות אחרים, ארצות הברית, כל הסנטה קלוסים ומתנות זה בעיקר ארצות הברית. אז זה באמת בא לידי ביטוי בכל מיני הקשרים. עכשיו דבר, הזכרתי את האורות, זה כמובן קיים גם במשרדים, יש את כל המסיבות קריסמס שתזכירו אותם אולי אחר כך בהקשר של הסקנדלים הנוכחיים, אבל זה בדרך כלל, זה שוב, זה יש מנעד של מסיבות שמתחיל מסתם יציאה לפה בצהריים ועד דברים אקסטרווגנטיים בערב, משחקי סיקרי צנטה, זה גמד וענק, או עושים את הדברים על אש מאוד נמוכה, והיו כל מיני פעילויות קריסמסיות, כל מיני קוויזים וכל מיני דברים מהסוג הזה. קריסמס עצמו אגב הוא באנגליה ב-25 לדצמבר, כשיש להם ב-26 גם יום חופש שנקרא בוקסינג דיי, אף אחד לא באמת יודע למה קוראים לזה בוקסינג דיי, יש כל מיני תיאוריות. בוקסינג דיי בין היתר זה היום שבו גם מתחילות המחירות שאחרי הקריסמס, כן? קריסמס כמובן ידוע גם בשופינג וכל מה שקשור בזה, והמחירות הסלס שאחרי הם מתחילות או ב-26 או ב-27, ואת אפשר לראות אנשים כבר ב-8 בבוקר עומדים בתורים ליד החנויות כדי לפוס את סיילים של מכירות החיסול שאחרי הקריסמס. אני אגע בעוד כמה היבטים, דיברתי על המשרד, דיברתי על הרחובות, כמובן החג הזה, שוב, זה נכון שהחג הוא בגלל שג'יזוס נולד וכל מיני כאלה, אבל החג הזה בגדול הוא בהמון היבטים שלו לא נורא דתי, זאת אומרת יש כמובן מי שילך לכנסייה וכו', אבל כמו שאמרתי, האנגלים הם עם לא דתי כעיקרון, ומעט מאוד מהם הולכים לכנסייה באופן קבוע, אבל כשאתה מדבר איתם, החוויה הזאת של קריסמס היא חוויה נורא נורא חזקה עבור רבים מהם, בעיקר כשמדברים על הילדות שלהם. זאת אומרת, כל העניין הזה של הלכת לישון, והאמונה שסנטה מביא את המתנות, והניסיון לא להירדם, והמתנות בבוקר, והשבר הזה שהם מספרים לך, כשיום אחד הם גילו שסנטה זה לא אמיתי, וההורים שלהם קונים להם, זה חלק מהם מדברים על זה ממש במונחים של חוויה מעצבת. אז באמת, הרבה מהקריסמס סובב סביב הילדים, וזה מתחיל בהצגות בבית הספר, כן, יש לך בהצגות את מה שקוראים נטיביטי פליי, שזה מין הצגה כזאת שמשחזרים את הולדתו של ישו במתבן שם בבית להם, כמו שהם אוהבים להגיד, עם החמור ועם השלושת המלאכים, זה תמיד תלמידי הכיתות הקטנות עושים את זה, אז הם שמים שם איזה בובה עם איזה כפייה, וכל מיני ילדים עם סמיכות על הראש, עולים ומדקלמים משהו מהברית הישנה, ואף אחד לא מבין מה קורה שם, חוץ מהערים שלהם, שכולם נורא גאים ובדמעות, וזה זה די משעשע כמי שבא מבחוץ לראות את הדברים האלה. כשאנחנו היינו, כשהבת שלנו הייתה בזה, אז הייתה לה איזושהי מנהלת סיקית בבית ספר, ולכן הם לא היו עושים את הנייטיביטי פליי הזה, אני לא ידעתי שזה בגלל המנהלת סיקית, אני חושבת שככה זה באנגליה, והנה אפילו ביום אחד בשנה שהם כן עושים משהו טיפה דתי, הם לא חוגגים, הם לא משחזרים את הסיפור של ג'יזס, אלא הם היו עושים כל מיני דברים מהווסט אנד, ו-all around the world people celebrating Christmas, וכל מיני דברים כאלה, עד שבא אחרי כמה שנים איזו מורה למוזיקה שהייתה אחראית על ההצגות, והיא הייתה מאוד בעניין של הדת, והיא הפכה את זה לנייטיביטי, פיור עם בייבי ג'יזס וכל הדברים האלה. אז זה באמת, אפרופו הפרק שלנו לחינוך, הפעם אחת בשנה שהם כן קצת מכניסים דת, וזה משהו שהוא יותר, למרות ששוב, מבחינתם זה לא הדת שלנו נגד שאר העולם, כמו אצל היהודים, אלא זה דת אוניברסלית, ובכל העולם זה כולם חוגגים את לדתו של ג'יזס, ואנחנו יודעים שזה לא בדיוק ככה, אבל זה ההיילייט של ההורים לילדים הקטנים. אחר כך ההורים, הילדים היותר גדולים, הולכים שוב עם ההורים, יש את הקריסמס קארול, זה מזמורי חג המולד בכנסייה, ששוב, אני בתור אדם שאין לו סבלנות לא לכנסיות, לא לתכנסת, והדברים האלה מאוד משעממים אותי, דווקא את הקריסמס קארול נורא אהבתי ללכת, כי אין שם דיבורים, יש שם רק שירים, שירים מאוד מלודיים, שוב, הרבה בית להם, and David and Jerusalem, אבל מאוד מלודיים, ותמיד מביאים כנסיות רציניות ששרות את זה, וזה מאוד מאוד נחמד, ואני הייתי ידוע במשפחה בתור מישהו שמאוד אוהב את הדברים האלה, והייתי תמיד מנדד לבת שלי כשכבר הגיע לגיל מבוגר, אתה רוצה ללכת עם החברים שלה לפאב, והייתי אומר לה, אני לא יכול ללכת לבד לקריסמס קארול של הבית ספר שלך בלי הילדה שלי, אז הייתי סוחב אותה בכוח עד שזהו, ואז אני כבר לא הולך לזה. והאירוע השלישי, אם יש ישראלים שמגיעים לאנגליה בקריסמס בתקופה הזה, עד אמצע ינואר קורה, וזה מתחיל בערך מראשון לדצמבר, אני מאוד ממליץ להם לנסות את זה, זה הצגות הפנטו. פנטו זה קיצור של פנטומיים, אבל בניגוד למה שאפשר לחשוב, אין לזה שום קשר לפנטומימה. לא יודע מי טועה כאן ולמה בישראל קוראים לפנטומימה, כל מה שחנוך חוזן עושה את הדברים האלה שלא מדברים, וכאן זה הצגות לגמרי שהן קומדיה מדוברת. פנטו זה הצגות מיוחדות לתקופת חג המולד, למשפחות. יש שם הרבה סלפסטיק, יש שם שירים, יש שם בדיחות לילדים, ויש בדיחות גם למבוגרים. יש שם הרבה ג'סטות שהן קבועות, זה תמיד מבוסס באופן מאוד מאוד רופף על איזושהי הצגה, פעם על סינדרלה, פעם על שגיאה, פעם על אלאדין, אבל זה ממש ממש רופף, הם נותנים איזה פרשוניות מטורפות לחלוטין, יש דמויות קבועות של מישהו שמשחק אישה, אישה שמשחקת איש, כל מיני דברים כאלה, יש כל מיני משפטים קבועים שהם מחליפים עם הקהל, נגיד יש קטע שמישהו מתחבא ומישהו רץ מאחוריו והילדים צועקים לו והוא אומר למשפט הקבוע oh yes it is oh no it isn't, הקהל כבר יודע מה לענות, זה מין טקס שלם כזה שהקהל מכיר והשחקנים על הבמה יודעים בדיוק מה מצופה מהם. כן, הקריסמס עצמו כשהמשפחה מתכנסת מעבר לכל המתנות וסנטה וכל העניינים האלה, יש טקס שלם שהוא קצת כמו הסדר, זאת אומרת לא קוראים שום דבר, אבל כל אחד מקבל כתר כזה מנייר, אני לא יודע מאיפה התחילה המסורת המוזרה הזאת, אבל ככה הם יושבים גם, זה אגב גם כשיש את המסיבות קריסמס של העבודה, בקטע של האוכל, כל אחד מקבל כתר נייר ושם אותו על הראש, ואז יש את הקרקרס, קריסמס קרקרס, שזה מין כזה קרטון שמגולגל בשני הקצוות שלו, כמו איזה, לא יודע, מין מתנה כזה, הם מחזיקים אותו, כל אחד מחזיק את היד של של זה שיושב לידו, כל אחד מחזיק צד אחד של הקרקר הזה, כל אחד מושך אותו עד שהוא נקרא, כשהוא נקרא יש שם איזה נפץ שעושה רעש, ובתוכו יש איזשהו משחק, ויש איזה שהם מין כאלה בדיחות לא מצחיקות, בדיחות קרש כזה שכולם קוראים אחד לשני, עם בדיחות בזוקה כאלה, וזה הקריספס קרקרס, אוכלים די הרבה שהם נורא לא מתלהבים מזה, כי הם מדברים המון על כמה אכלנו בקריספס, כי מבחינת האנגליה הממוצע שארוחת ערב רצינית זה beans on toast, כן? אז שיש 2 או 3 מנות בארוחה אחת זה ביג דיל. אני חושב שבמונחי כמויות האוכל שאוכלים בחג ישראלי ממוצע כשהמשפחה מגיעה זה לא כזה מרשים. הדבר השני ש קורה אבל זה שכאילו בקריסמס די יש לך אישור לשתות אלכוהול מהבוקר. זה אומר שיש משפחות גדולות שמתכנסות ביחד, ואנשים שותים אלכוהול, אז די מהר, וזה האמת לא נורא שונה ממה שיכול לקרוא במשפחה ישראלית ממוצעת בראש שנה או פסח שכולם מתכנסים ביחד, וזה דוד מאיר הערות מעצבנות ושואל את הרווק הרווקה, תנו מתי כבר אתה מתחתן, ואת אלה שאין להם ילדים, מתי כבר יהיו להם ילדים, והבני נוער יש דלתות נתרקות ואנשים מתעצבנים על כולם, וזה אפשר לשמוע, אז זה יכול להיות קצת כבד מהבחינה הזאת. לילדים יש כאן המון המון קסם והתלהבות, המבוגרים לפעמים קצת כבד. וכמובן יש את הרדיו והטלוויזיה, שיש את המוזיקה, את שירי הקריסמס, שזה, לדעתי יש מאות שירי קריסמס, שהפלייליסט מתחיל, כל שנה אומרים, או, השנה זה התחיל, לא יודע, באמצע נובמבר, או לא, תחילת נובמבר, אבל בטח בדצמבר אתה שומע רק אותם. אגב, נדמה לי שרובם, בטח הטובים שבהם בכלל נכתבו על ידי יהודים. יש את כל סרטי הקריסמס האפשריים שנעשו בכל מקום בעולם, שמשודרים סבבה בשעות ביממה, כולל כמה סרטים גם היסטוריים כאלה שהתרחשו אצלנו בבית להם, כמו בן חור וכל מיני כאלה. וביום שבת עצמו יש שני אירועים שהם מסורת לפחות מתחילת המאה ה-20. אחד מהם זה שירת המזמורים של כנסיית קינגס קולג' בקמברידג', שבקמברידג' עומדים אנשים בתור לכרטיסים לראות את זה בשידור חי מ-4 בבוקר ביום הקריסמס, בערב קריסמס, וזה משודר נדמה לי ביום קריסמס עצמו בבוקר, והשני זה הנאום של המלכה. הנאום של המלכה זה מסורת שהתחילה עם הסבא שלה, המלך ג'ורג' החמישי. נדמה לי שקראתי איפשהו שאת הנאום הראשון עבורו כתב רודיארד קיפלינג, נאום הקריסמס הראשון, זה שכתב את ספר הג'ונגל. היא כל שנה מברכת וקצת לפעמים מסוקרת מה שקרה השנה, היא מנסה להיות אופטימית לקראת השנה הבאה, בעיקר בשנים של קוביד, ספרת קצת על החוויות שלה בתור ילדה, וכל מיני דברים כאלה שאמורים להיות איזשהו מסר לאומה. New Year Eve ו-New Year Day, זה כבר באמת לא שונה מהותית ממדינות אחרות, זה פשוט מסיבות, זה בעיקר החבר'ה יותר צעירים, יש את הזיקוקים המפורסמים ליד התמזה, וזהו, בשני לינואר נגמר כל הפסטיבל הזה שנערך חודש וחצי, ואז מההיי יש דאון רציני ומתחיל הדיכאון, כי יש 3 חודשים ארוכים של חורף קר עם ימים קצרים, וכיוון שרוב האנגלים לא אוהבים את החורף ולא אוהבים את הקור ולא אוהבים את החושך ולא אוהבים לעבוד בלי חופש, אז יש את הג'נוארי בלוז המפורסם, שאנשים מגיעים לעבודה, ואל תפריע להם, אתה לא חייב, כי אנשים אין להם כך סבלנות. ואז יש גם את העניין הזה שכולם, יש להם את ה-New Year Resolution, שכל אחד מקבל כל מיני החלטות, מה השנה הוא הולך לעשות או לא לעשות, מבחינת אלכוהול, דיאטות, פעילות גופנית וכל הדברים כאלה, וכולם קובעים לעצמם כל מיני החלטות, שלפי כל הסטטיסטיקות, 99% מהם לא עומדים בזה יותר משבוע. וזה סוגר את התקופה הזאת, משהו שלא כל כך מכירים, בארץ ששם יש הרבה חגים על אש יותר קטנה ומשהו יותר דתי ומשפחתי.
דיברת על האורות וכמה משקיעים בהם וזה, עלתה בי מחשבה עכשיו, לפני שבוע נראה לי הייתה איזושהי ידיעה, הייתה חברת פרלמנט שהלכה לפגישה בדאונינג 10, ולא היה מי שיכניס אותה, אז היא ראתה כפתור על הקיר, חשבה שהיא הולכת ללחוץ בפעמון בשביל שיכניס אותה, אבל היא הדליקה את עץ חג המולד שיש ברחוב, שעה לפני הזמן. וזה עשה קצת כותרות, ואני לא הבנתי, כאילו, הרי זה, תכף ניכנס ללמה, אבל יש התקשורת מספיק במה להתעסק עכשיו. כן. אז לא הבנתי למה זה מקבל כל כך הרבה תשומת לב, ועכשיו אני חושב על זה, אוקיי, אולי יש סיבה ספציפית שזה קיבל תשומת לב. יאמר לזכותה שהיא קיבלה את זה מאוד בהומור ובכלילות, אז לא נגרם נזק. אוקיי. אבל כן, בואו נדבר קצת על חג המולד בקורונה. אז שנה שעברה, כשעוד לא היו חיסונים, או בעצם כשרק התחילו לתת אותם ממש, הייתה שאלה מה יהיה לגבי חג המולד, כי עוד לא הגעת לאיזושהי רמת התחסנות שאתה יכול עכשיו לאפשר לכולם להתקהל באותו סדר גודל כמו שהיה ב-2019 ואחורה משם. אבל מצד שני, אתה לא רצו לוותר על חג המולד לגמרי, הבינו שזה יהיה מאוד בעייתי. אז בהתחלה הכריזו על איזה הסדר שהוסכם בין הממשלות של בריטניה וסקוטלנד וויילס וצפון אירלנד, שיאפשר גם תנועה בין ארבעת האזורים האלה בחופשיות יחסית. אמרו, יהיו 5 ימים סביב חג המולד, שבהם תוכלו לפגוש את המשפחה ולהתאסף עד 3 משקי בית. כלומר, עדיין יש הגבלה, זה גם על מספר משתתפים, גם למשך הזמן שבו זה מותר, אבל יהיה אפשר לחגוג חג מולד עם המשפחה ולא כל אחד צפון בבית. זו הייתה התוכנית המקורית, שלא יצא לפועל בעצם, כי אז בדיוק גם התחילה וריאנט אלפא, כשווריאנטים עוד היו קטנים וחמודים יחסית, שהוא היה יותר מדבק מהקורונה המקורי, ובעצם התחיל גל תחלואה מאוד רציני בבריטניה. ברגע האחרון נאלצו להודיע על ביטול המתווה הזה של חג המולד, אמרו, אתם בסגר, למעט אזורים ספציפיים שהייתה בהם תחלואה יותר נמוכה, שבהם ביום החג עצמו היה אפשר עדיין להיפגש 3 משקי בית, וכמעט לא היו אזורים כאלה בבריטניה, אז לרוב האנשים זה פשוט אמר חג מולד לבד. וזה יצר טראומה מאוד גדולה, זה גם קרה ממש ברגע האחרון, אז זה מאוד תסכל אנשים מהבחינה הזאת שהבטיחו להם שיהיה חג מולד, ואז רגע לפני חג המולד ביטלו להם אותו הלכה למעשה. וזה גם יצר שאלות מאוד גדולות לשנה הבאה. למשל בקיץ, כשהתחילו לשים לב לכל המחסור בנהגי מסעיות, שמחסור בבעיות בשרשרת האספקה, השאלה הראשונה שאלתה זה, מה יקרה בחג המולד? האם יהיה חג מולד כמו שצריך עם הבעיות האלה? כי אף אחד לא רוצה, אוקיי, אז שנה שעברה ביטלו לנו בגלל הקוביד, השנה יבטלו לנו בגלל שאין מספיק נהגי מסעיות, אז זה נורא יצר טראומה, ממשלה נורא ניסתה לחפש פתרונות לעניין הזה, וגם עכשיו עם האומיקרון, אז נוצרת שאלה מאוד גדולה. כרגע הממשלה אומרת, אתם לא צריכים לבטל את המסיבות חג המולד שלכם, רק תהיו זהירים, גם בסקוטלנד וווילס, אז ווילס נגיד הולכת לסגור פאבים יום אחרי הבוקסינג דיי, כלומר, עדיין משאירים לך את חג המולד והבוקסינג דיי, אבל אף אחד לא רוצה לקחת אחריות על לאסור חגיגות בימים האלה, אבל אחרי זה יתחיל לך, יהיו מקומות שיצטרכו לסגור, סליחה, לא פאבים יצטרכו לסגור, מונדני לילה. בסקוטלנד ביקשו להגביל את המפגשים ל3 משקי בית בכל פעם, ואמרו, אבל ביום החג עצמו ההנחיה הזאת לא תופסת. כלומר, אף אחד לא רוצה להגיד, אני מבטל לך את חג המולד, תהיו בבקשה זהירים, אבל מותר לכם לחגוג. זו הגישה כרגע, בגלל הטראומה הזאת.
צריך אולי להגיד במילה באמת, אם כבר הזכרנו את המצב, שהמצב כרגע הוא לא לגמרי ברור, כי מצד אחד, הווריאנט החדש הזה, האומיקרון, מתפשט במהירות, היום היו כבר 93,000 מקרים של קורונה ביום, שזה המספר הכי גדול מאז שבהתחלה אולי היו קצת יותר, אבל מאז שהתחילו לעשות מדידות רציניות, שאנשים היו בדיקות זמינות לכל מי שרצה, אז אחד המספרים הגדולים. מצד שני, נכון לעכשיו, אחוזי האשפוזים והפטירות, הם לא השתנו מהותית ממה שהם היו לפני חודש, אז השאלה שאני שואלת בעיני כולם זה האם באמת כמו שהיו טענות כאלה פשוט זה וריאנט פחות מסוכן, או שאולי החיסונים והבוסטרים הם העלו לרמה מאוד גבוהה את רמת חלוקת הבוסטרים, שהחיסון השלישי שהם הבטיחו בעצם שנדמה לי עד סוף החודש כל מי שירצה יוכל לעשות, אנשים שמעל גיל 50 ו-40 כבר מי שרצו כבר רובם קיבלו את הבוסטר, אז לא יודעים אם זה, אם עד עכשיו, זה שכמות הפטירות והאשפוזים לא עלתה משמעותית, זה בגלל שזה נגיד וריאנט יותר חלש, או שהחיסונים עוזרים, או שזה פשוט, אנחנו יודעים שיש איזה פער בדרך כלל בין העלייה בכמות הנדבקים, פער של כמה שבועות לאשפוזים בבתי החולים, אז מחכים לראות כרגע מה יהיה. אני רק אגיד שהמדען הראשי של משרד הבריאות אמר שכרגע נראה שזה יהיה מין גל שבגלל שהוא כל כך עוצמתי וההידבקות היא כל כך גדולה, אז מצד שני זה יהיה גל מאוד גבוה ומצד שני גם מאוד מהיר. זאת אומרת, זה יהיה כמו איזה צונמי כזה שיגיע לגרמות מאוד גבוהות מאוד מהר ואז גם ידעך יחסית מהר. אבל למדנו כבר שכל שקשור לתחזיות וקורונה, זה הכל יותר ניחושים מתחזיות, אז נצטרך לחכות ולראות.
כן, כמובן עדיין קיימת האופציה שיבטלו שוב את חג המולד ברגע האחרון, אבל כרגע הגישה היא שהממשלה רומזת בעדינות שהיא מאוד תשמח אם תבטל את התוכניות שלך לחג, אבל היא לא הולכת להגיד לך את זה באופן מפורש.
נכון, כי אם היא תגיד לך באופן מפורש, היא גם צריך לשלם לך ולכל המסעדות שמפסידות את המסיבות קריסמס וכל הדברים האלה.
גם, וגם כי זה מחיר מאוד כבד לשלם פוליטית, ואף אחד לא רוצה כרגע לשלם את המחיר הזה, בטח לא בוריס ג'ונסון, בגלל מה שאני הולך לספר לך עכשיו על הסקנדלים האחרונים.
אז קדימה, שגם הם קשורים לקריסמס.
כן, אז כאמור, בשנה שעברה למעשה ביטלו את חג המולד, ועוד לפני שביטלו את האופציה להיפגש עם המשפחה, אז כבר יצאו הנחיות בהתאם לרמת התחלואה, אבל יצאו הנחיות שבמקומות עם רמת תחלואה גבוהה, אסור לך לעשות מסיבות של העבודה או דברים מהסוג הזה, ולונדון הייתה בין המקומות האלה עם התחלואה הגבוהה, שבה לא היית אמור לקיים מסיבות חג מולד. אבל בתחילת החודש, בתחילת דצמבר, הדיילי מירור חשף שנערכה ב-18 בדצמבר מסיבה לעובדי דאונינג 10. לא דיברו שבוריס ג'ונסון היה שם או מישהו מהממשלה, מישהו מהדרג הנבחר שהממשלה היה שם, אבל כן הייתה מסיבה. שאלו את בוריס ג'ונסון על זה בפרלמנט, ואחר כך גם את השרים בתקשורת, וג'ונסון אמר שכל הכללים נשמרו, אחר כך בתקשורת זה היה יותר, אני לא יודע אם הייתה מסיבה, אבל אם הייתה היא לא הפרה את הכללים, ואף אחד לא הסביר איך זה בכלל אפשרי, בהתחשב בזה שההנחיה היא לא לקיים מסיבות, ובהתחלה זה פשוט נראה מאוד מביך, ואז ITV חשפו איזה קטע וידאו של הדוברת של בוריס ג'ונסון דאז, מתאמנת איך לענות למקרה שבו ישאלו אותה למסיבה הזאת, זה וידאו מארבעה ימים אחרי אותה מסיבה, כלומר, הווידאו הזה די מראה שהייתה מסיבה ושבכירים בדאונינג 10 ידעו עליה וכנראה גם השתתפו בה, וזה כבר הוציא את בוריס ג'ונסון לא רק אחד שמחפה על אלה שמפרים את הכללים, אלא גם הוא בעצם שיקר הפרלמנט, שזה הקודים בבריטניה לרוב דורשים על דבר כזה התפטרות, זה לא נצפה לזה בוריס ג'ונסון בשלב הזה לפחות, אבל זה כן החמיר את מצבו, וכבר העלה דרישות שהתפטר מצד האופוזיציה, ומאז זה רק ממשיך ומסתבך. מדי יום או יומיים יש איזו חשיפה חדשה לרוב של הדיילי מירור, שבהם חשפו מסיבות במשרד החינוך, ובמשרד האוצר, ובמשרד התחבורה, לרוב לא בידיעת השרים, יאמר, אבל זה עדיין מאוד מביך. הייתה גם תמונה שנחשפה מהמטה הראשי של המפלגה השמרנית, שבה השתתף בין השאר המועמד של השמרנים לראשות עיריית לונדון, שון ביילי, שברגע שזה נחשף אז הוא התפטר מתפקידו כיושב ראש ועדת המשטרה בעירייה, ובאמת זה רק הולך, החבל רק הולך ומתהדק. בוריס ג'ונסון, אחרי שנחשף הסרטון שהזכרתי קודם, אז הוא אמר, אני נותן למזכיר הממשלה סיימון קייס, לחקור את העניין הזה, ואם יעלה שאכן עובדים בדאונינג 10 הפרו את ההנחיות, אז הם יענשו בחומרה. רק שביום ההקלטה הזה, אני לא יודע מה עוד ייחשף בין ההקלטה ליום של העלאת הפרק לאינטרנט, אבל נכון ליום ההקלטה נחשף שגם סיימון קייס היה מעורב במסיבה. לפי חלק מהדיווחים, אז הוא בעיקר העלים עין ממה שהוא ידע וראה, במקרים אחרים הוא ממש לקח חלק בארגון, זה מאוד תלוי בכלי התקשורת ומה המקורות מספרים להם, אבל זה לא נראה טוב, אז כמובן שהוא הוזז מתפקידו כראש החקירה, הוא עדיין מזכיר הממשלה, ומזה הוא לא פותר עדיין, אבל כמו שאתה יכול להבין, בעצם מה שמכעיס מאוד אנשים, זה שנראה שבזמן שכולם התבקשו לוותר, ב-2020 על כל החגיגות הגדולות האלה שאתה הזכרת קודם, בשביל הממשלה והמפלגה השמרנית היו עסקים כרגיל, וזה מאוד מכעיס אנשים, ובוריס ג'ונסון נורא מנסה כזה, אוקיי, זה היה שנה שעברה, ובואו ננסה לדבר על מה שקורה עכשיו, ולא מוכנים להרפות מזה.
כן, שזה אותי זה הפתיע, אני חשבתי שבאמת אנשים יגידו, טוב, נו כבר, למי יש כוח עוד לכל ה... הדיווחים האלה על זפר וזפר, אבל זה באמת יהיה לו יותר קשה, ואני חושב שגם הוא, בוריס, גם בוריס, צריך לומר, הוא קצת, היה קצת מין טפלון כזה, שום דבר לא נדבק אליו, קצת כמו שאמרו על טראמפ בזמנו, שהוא, טראמפ אמר שאם הוא יירה במישהו באמצע הרחוב, זה לא יפריע לבוחרים שלו, אבל זה הרגיש ככה עם בוריס, זה מרגיש שזה כן קצת, הטפלון התחיל להיסדק, אי אפשר לדעת כמה זה יהיה לטווח הארוך, אבל הוא בהחלט נראה במצב לא מדהים. אגב, ברמה אנקדוטלית, ראיתי שמישהו כתב תגובת בוריס למשבר, טוב, נעשה עוד ילד. כי, ולמה כתב את זה? כי לבוריס ולאשתו קרי נולד ילד שני, הילד, ילדה, סליחה, שקוראים לה רומי נדמה לי, הילד הראשון שלהם, מי שזוכר, נולד לא לפני המון זמן, זה היה בדיוק שבוע אחרי שבוריס יצא מבית החולים עם קוביד, בתחילת המשבר הזה, ואז הייתה אופוריה ענקית, כי גם הוא יצא ממצב של סיכון חיים, בשבוע אחרי זה נולד לו ילד, ולא עבר המון זמן מאז, ויש לו עוד ילד, ושגם הייתה הפלה באמצע, אז הוא בהחלט בעניין של ילדים. אגב, אנקדוטה המשעשעת, זה שונה, אבל עד לפני איזה שנה או שנה וחצי, אולי לפני הקודם, בערך שלו בוויקיפדיה היה כתוב, תחת הילדים היה כתוב, לבוריס ג'ונסון יש לפחות 6 ילדים, כמו איזה מלך ממאה ביניים, כי לא ידעו בדיוק עם מי ומה, אז היו את הרשמיים ואת הלא רשמיים, אז עכשיו זה כבר, לא יודע, 7 או 8, אז הוא, כן, אז הוא ילדים עוד ועוד, אבל מבחינה פוליטית, שיהיה לו כמובן מזל טוב, לבריאות, לאם ולילדים, אבל במישור היותר מעשי הוא די בצרות, והיום נוספה עוד צרה.
כן, אני חייב להגיד בהקשר הזה, אני חושב שהוא יכול לצאת מזה מאוד בקלות, אם כשהיו שואלים אותו הפעם הראשונה אם התקיימה מסיבה כזאת, הוא היה אומר, אני לא מודע לקיומה של מסיבה כזאת, אבל אני רואה את האפשרות הזאת בחומרה, ולכן הוריתי לבחון את העניין, ואני אתקן את הפרלמנט כשיהיו תשובות. לא, היה מאוד קשה לרדוף אחריו עם העניין הזה, כן? כי הוא היה ממסמס את זה, אף אחד לא היה זוכר את זה, ומתי שהוא היה אומר, נמצא איזה משהו, עובדים ננזפו, גומר עניין. אבל ברגע שהוא החליט שהוא מנסה לטייח את זה, והוא טייח את זה כל כך גרוע, אז כבר, זה כבר לא רק שאתה, אוקיי, עשית איזה משהו לפני שנה למי אכפת, זה... אתה גם מנסה לטייח את זה. זה נראה לי מה שסיבך אותו עוד יותר.
והיום הוא, פעם הראשונה, התחיל לשלם לזה גם מחיר פוליטי אמיתי בבחירות.
נכון, היום היו בחירות ביניים, by-election, בצפון שרופשייר. אם אתה זוכר לפני שני פרקים, דיברתי על לואן פאטרסון, שהתגלה שהוא עבר לחוקי האתיקה, והיו צריכים לשאת אותו מהפרלמנט, ואז הממשלה באה לחפות עליו. מה שיצר תגובת נגד מאוד קשה, ופאטרסון בסוף התפטר, ואז היה צריך לעשות בחירות ביניים.
הוא היה קונסרבטיבי, כן?
כן, הוא היה שמרני, זה בעצם הציגו את זה כהממשלה נוקטת בגישת חוק אחד לנו וחוק אחר לכל השאר. בקיצור, ג'ונסון ממש שיחק לידיים של היריבים הפוליטיים שלו בעניין הזה, וביום חמישי התקיימו בחירות הביניים בצפון שרופשייר, ו... הליברל דמוקרטים ניצחו שם. עכשיו, זה לא מובן מאליו, כי זה מושב שמרני כבד, הוא במאה ה-19, כשהוא היה קיים, הוא תמיד היה שמרני, אחר כך ביטלו אותו לטובת סרטוט גבולות מחדש, החזירו אותו ל-83, ומאז הוא גם היה שמרני, עד בעצם יום שישי, כשהכריזו על התוצאה שבה הליברל דמוקרטים הדיחו אותו. עכשיו, זה גם בגלל פרשת פאטרסון עצמה, כי בעצם נציג המחוז הזה נורא זוהה עם שחיתות, אז זה גם פגע במפלגה, וגם כל הסיפור הזה של הסקנדלים על חג המולד מאוד פגעו, אז הבוחרים כנראה לא שינו את האידיאולוגיה שלהם, כן? הם לא הפכו לליברל דמוקרטים, אבל הם רצו לשלוח לבוריס ג'ונסון מסר שהם מאוד מאוד לא מרוצים ממנו. זה גם מגיע על רקע זה שלראשונה זה הרבה זמן הלייבור מובילים בעקביות על השמרנים, זה לא קרה לקיר סטארמר עד עכשיו, אז באמת כרגע השמרנים במשבר פוליטי, אבל אני לא ממהר לקבוע שזה הסוף הפוליטי של ג'ונסון, אבל כן, הוא בצרות גדולות.
כן, וצריך גם לומר, צרות לג'ונסון לא בהכרח אומר... מצב מדהים ללייבור, כי למשל בשרופשייר באמת, אני לא השוויתי, אבל ראיתי שהלייבור קיבלו מעט קולות יחסים, הם לא התחזקו מאוד, זה הכל עבר לליברל דמוקרטס.
נכון, אני מניח שזה נובע מזה שלמצביעים שמרנים יותר קל לעשות את המעבר ליברל דמוקרטי מאשר ללייבור, ואז המצביעים של הלייבור רצו להצביע גם לליברל דמוקרטים כדי להבטיח שהשמרנים עפים.
נכון, אבל גם שוב, אם הלייבור עובר את הקונסרבטיבים בסקרים, באחוז או שניים, אז שוב, זה צריך להבין, בגלל שיטת הבחירות כאן, זה ממש לא אומר שזה נותן רוב ללייבור בפרלמנט, כי זה מכל מיני סיבות, ושסקוטלנד שהזכרנו כבר אלף פעמים, זה בהחלט מצב עדיף ללייבור, אבל צרות וקונסרבטיבים עוד רחוקות מאוד מלהגיד ללייבור כאן צובר איזשהו רוב מוצק, או אפילו לא מוצק, להקמת משלב בפרלמנט.
יש כבר כמה ניתוחים שמנסים לחזות את חלוקת המושבים עצמם, אז בניתוח האחרון שראיתי כבר, הלייבור היא המפלגה הכי גדולה, עדיין אין לה רוב מוחלט, והיא עדיין זקוקה ל-SNP בשביל להגיע לרוב מוחלט, מה ששם אותה בבעיה אחרת, אבל כן כבר יש תחזיות שמראות שהשמרנים מאבדים את הבכורה גם במספר המושבים.
טוב, על זה אני אומר, כמו שאומרים האנגלים, I will believe it when I see it, אבל...
כמובן, זה סקרים נכונים לעכשיו, כן. עד הבחירות אלוהים גדול,
אוקיי,
אבל אני אומר, כרגע הצרות הן פחות של השמרנים כגוף, ויותר של בוריס ג'ונסון עצמו, אבל יכול כן, להיות אבל... שהוא ישרוד את זה, אני לא...
כן, אבל לצד שני, אני לא חושב שיש להם מישהו שאפילו מתקרב אליו בפופולריות בציבור הכלי של בוריס, אז אם בוריס ילך... אז יהיה להם קשה...
גם בפופולריות שלו מאוד יורד כרגע,
כן,
ו...
כן, לא, אני מתכוון בפופולריות שהייתה לו, אז יהיה להם קשה להחליף אותו עם מישהו שיוכל לעשות דברים דומים למה שהוא עשה ב-CO, זה מה שאני מתכוון.
נכון, אבל יכול להיות שזה יהיה כמו מקרה טאצ'ר ומייג'ור, שימצאו כן. מישהו שיצליח לפחות לא לאבד את,
כן.
את הרוב השמרני לגמרי, גם אם הוא מאוד יקטן, אבל כן, כנראה שהם לא יצליחו למצוא מישהו שיביא לכזה רוב ענקי כמו שג'ונסון הגיע אליו. זה נכון, אבל בינתיים בוא אמר את זה ככה, בוריס היה ילד שובה וקיבל גושי חם לחג.
סטארמר הולך במדיניות שהיא, לא יודע, אפשר להגיד שהיא מעניינת, אולי מצליחה, אני שמעתי עליה ביקורת השבוע שהוא, הוא לא מחפש להציג איזושהי אלטרנטיבה מאוד מובהקת לג'ונסון, אלא פשוט מחכה, נותן לו ליפול ולעשות פשלות ולהסתער כל פעם ולהגיד שחיתות, שחיתות וכולי. שמעתי שבוע מישהי שאמרה שהלייבור צריך להציג אלטרנטיבה יותר ברורה בכל מיני הקשרים, בעיקר כלכליים וסוציאליסטים וכולי. אני חושב שסטארמר קצת חושש בגלל שהקהל המצביעים הטבעי של לייבור הוא כל כך חצוי, יש בו אנשים שהם יותר ליברליים בתפיסות ה... הכלליות שלהם, יש בו כאלה שהם יותר working class, והוא חושש, אני חושב, כמו שקרה להם מברקסיט, שהם ימצאו מדיניות שהרבה מהבוחרים שלהם לא אהבו, אז הוא לא, הוא נשאר מאוד ממלכתי, עכשיו שיצאו תקנות חדשות השבוע, אפרופו האומיקרון, שצריך שוב מסכות במקומות סגורים, וצריך בדיקות לפני שנכנסים לאולמות, וכל מיני דברים כאלה, אז הוא, שזה אגב, עורר... הרבה תרומת על בוריס ג'ונסון גם במפלגה שלו, אז דווקא קיר סטארמר תמך בזה ושיחק את הממלכתי שתומך בגישה הזאת. אז הוא שומר על מין כזאת גישה ממלכתית קצת עמומה, בלי איזושהי אלטרנטיבה אידיאולוגית מאוד ברורה, ואולי הוא אומר, אני אתן לג'ונסון ליפול על הסקנדלים שלו, ואני לא צריך כדי להיבחר להביא איזושהי אידיאולוגיה סופר רדיקלית או שונה מ... אלא באמת נשאר במיינסטרים של המיינסטרים.
כן, אז שתי הערות בנוגע לזה. אחת, סטארמר נמצא בעיה גם אם הוא היה רוצה להציג מדיניות, כי כמה אלטרנטיבה אתה יכול להציג לשמרנים כשהם כל הזמן מתגעים בכמה נכון. כסף הם מוצאים על שירותים ציבוריים.
נכון.
זה שם את סטארמר בבעיה אחת. דבר שני, אז באמת השחיתות הזאת היא חוסכת ממנו את הצורך להציג מדיניות, הוא פשוט יכול להגיד, אנחנו של מפלגה נקייה והם מכוסים בסליז, כמו שהם קוראים לזה. ודבר שני, לגבי באמת זה שהוא תמך בהגבלות של ג'ונסון, אז זה תרם לו פעמיים. פעם אחת הוא יצא באמת ממלכתי ואחראי, וזה שפועל לפי האינטרס הציבורי ולא לפי האינטרס המפלגתי. והדבר השני זה שבגלל שהיה בטוח שההגבלות האלה יעברו, זה אפשר להרבה יותר מורדים שמרניים להצביע נגד, ובכך לחשוף את החולשה של ג'ונסון בתוך המפלגה שלו. זה עבד לו פעמיים, אני חושב, ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת, והיא כנראה קצת תיכנס לפאוזה ויאבד קצת מומנטום, בגלל שכולם מתפזרים הביתה לחג, אז אנחנו נראה כן. באמת איך זה מתקדם. כן.
אז כאן גם כאן יש את המונח של אחרי החגים מהבחינה הזאת, ולכן אני מניח שבשבועיים הקרובים יהיה מפתיע אם יקרו דברים מאוד דרמטיים, אבל תחילת ינואר הולך להיות מעניין. אז זהו, אני חושב, אנחנו כיסינו עד היום את גם את הנושא של החגים וגם את קריסמס וקצת קצת גם קצת אקטואליה, והפרק הבא, כמו שהבטחנו, אנחנו נחזור לדבר על המעמדות. וזהו, אני, השיר סיום היום, אני חושב, יגיע מאחד מהשירי הקריסמס שהוקלטו בבית ספר של הבת שלי לפני איזה 15 שנה כשהיא הייתה ילדה, אם נמצא את ה-CD, ושיהיה Happy Christmas ו-Happy Holidays ו-Happy מה שלא יהיה, ונשתמע.
נשתמע.